רבותיי, אנחנו עדיין עוסקים בשמיעת הדרשה של הפילוסוף לתשובה שלה, כתשובה לחלום של המלך הכוזרי. אני רוצה להזכיר מהו החלום. החלום הוא שבא מלאך ואומר למלך הכוזרי, כוונתך רצויה לפני האלוקים, אבל מה לא רצוי? מה לא רצוי? המעשה, אבל אני צריך להתחיל מההתחלה.
המעשה
לא רצוי, ידוע. החלום הזה, אמרנו, הוא חלום שלא רק של המלך הכוזרי, אלא של רבים רבים, שהם חיים בתסכול כזה, שיש להם כוונות טובות, לב טוב, מחשבות, שאיפות טובות, אבל הם רואים שהמעשים שהם עושים, הם לפי תחושתם, או לפי המלאך, ומעשים לא רצויים. הוא מחפש מה לעשות, מה המעשה הרצוי. הוא בא לפילוסוף. הפילוסוף, כאמור, קודם כל הוא דוחה מכל וכל את החלום, בזה שהוא אומר שאלוקים לא רוצה, הוא לא יודע אותך, הוא לא מכיר אותך. בכלל נראה לו החלום הזה לא רלוונטי. אבל יחד עם זה, הפילוסוף מסביר לו את השקפת עולמו, מה זה באמת האדם השלם. האדם השלם, לפי דעתו של הפילוסוף, אני רוצה רק לחזור על תמצית העניין, הוא אומר לו, האדם שיש לו שכל פועל, זה האדם השלם. דהיינו, אדם שהולך על פי התבונה, לפי השכל, לפי ההכרה שלו, ההבנה שלו, הוא דבק בשכל הפועל, הוא בניגוד לשכל הנפעל, זאת אומרת, אדם שלא הולך על פי השכל, הוא אדם שהוא פחות שלם. כמה שהוא יותר שכלי, הוא יותר שלם. כמה שהוא פחות שכלי, הוא פחות שלם. עד לכאן למדנו בפירוט של כל הדבר. ודיברנו גם, השווינו קצת את העניין הזה לדת ישראל, לתורת ישראל, שגם ביהדות יש דבר דומה, בכל דרכיך דהיו. זאת אומרת, אתה עושה את רצון השם, אתה דבק בשם, אתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. בהבדל שהפילוסוף דבק בשכל של עצמו, והירא שמיים הוא דבק ברצון האלוקים, שזה מעל האדם. זה דבר אלוקי, דבר לאלה או לאלה. עד לכאן למדנו. בבקשה, פתחו בדף ג' בסוף, בשלושת השורות האחרונות. דרשהו איפה, בקש לך ידיעת דברים על אמיתתם, אומר הפילוסוף, למען יהיה שכלך אתה פועל, ולא נפעל. דהיינו, אתה מנהיג את עצמך, אתה פועל על פי השכל שלך, לפי התבונה שלך. ותדבק בדרך הישרים, במידות ובמעשים. מדוע? כי הם יהיו לך לעזר בהכרת האמת, ויעוררוך לדבוק בעיון ולהידמות לשכל הפועל ההוא. זאת אומרת, הפילוסוף רואה בתיקון המידות ובתיקון המעשים וכל הדברים האלה אמצעי חשוב מאוד לזיכוך השכל. זה נכון דרך אגב. אדם שהוא מתקן את מידותיו ומתקן את מעשיו, זה גורם לו, לאדם הזה, להיות יותר שכלי. וההפך, אדם שהוא יותר חייתי, יותר יצרי, יותר לא מתקן את מידותיו ואת מעשיו, באמת, האדם הזה הוא פחות שכלי, יותר אימפולסיבי, יותר לא שולט על עצמו וכו'. אם כן, הפילוסוף מגיע למסקנה שיש להבדיל בין אמצעי ובין מטרה. המטרה של האדם השלם, לפי הפילוסוף כמובן, להיות כל כולו על פי השכל הפועל, על פי האמת שהוא בירר לעצמו, ולפי זה הוא מנהל את חייו. והמידות והמעשים הטובים וכל הדברים האחרים זה אמצעי להגיע למדרגה הזאת. ואני רוצה להסביר שזה הפוך מהיהדות. ביהדות לא שהתיקון המידות והמעשים וכל הדברים האלה לא מתארים את האדם, מזכרים את האדם, מביאים אותו למדרגה גבוהה, זה נכון. אבל אנחנו אומרים נעשה ונשמע. העשייה, קיום המצווה כשלעצמו, זהו הערך האמיתי של החיים. לא כאמצעי, אני לא משתמש במצווה כאמצעי להגיע למטרה אחרת, אלא עצם העובדה שאדם שומר שבת, או מניח תפילין, או מקיים מצווה זאת או אחרת, בזה הוא דבק באלוקים. בעובדה שהוא עושה את הדבר הזה. לכן קוראים למצווה מצווה, מצווה מלשון צוות. ככה מסבירים חז"ל. צוות זה חיבור, התחברות. איך קוראים ליהודי כאן? החבר. במה החבר מתחבר לאלוקים? האם בכוונות, במחשבות? או מה יהודי מתחבר לאלוקים? מישהו כאן עשה לו פעם להתחבר לאלוקים? להתקרב לאלוקים? יצא לך. במה התקרבת? במה? ומה זה בכלל להתקרב לאלוקים? יש ביטוי כזה, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. במעשה, ההתקרבות שלנו אל ריבונו של עולם, זה לא בכוונות, זה גם בכוונות, אבל קודם כל בקיום המצוות. זה המצוות ולא אמצעי, שאפשר להשתמש באמצעי כזה או אמצעי אחר, אפשר להחליף אמצעים. זה לא ככה. אנחנו מקיימים ומתקרבים לרצונו של הבורא על ידי הרצון של הבורא בעצמו. ומה הרצון של הבורא בעצמו? מה שכתוב בתורה זה רצון הבורא. בקיום המצוות אנחנו מגיעים למטרה שלנו. המטרה שלנו בחיינו מהי? נדבק באלוקים. איך נדבקים באלוקים? בהזיות, בדמיונות, ברגשות, איך אתה נדבק לאלוקים? איך אתה נדבק לאלוקים? הוא עושה רצון אלוקים. איך הוא עושה רצון אלוקים? פשוט מקיים מצווה. אתה מרגיש את זה, אתה לא מרגיש את זה, אתה אין או לא אין, אומר ככה. זה לא העיקר. העיקר שאתה מקיים את המצווה, בזה אתה נדבק לאלוקים. למשל, למה הדבר דומה? בהבדל כמובן, בצבא. בצבא, הדבר הראשון שמחנכים את הטירונות בצבא להיות מה? ממושמע. תעשה את מה שהמפקד מצווה עליך, נקודה. המפקד, אני לא מבין. אתה לא מבין, תתחיל לרוץ. לא מבין. אני זוכר את עצמי כטירון, לא הבנתי מה רוצים ממני. חבר'ה צעירים באים שאלות. ואני לא מבין, למה אנחנו צריכים לקום בחמש בבוקר? עוד חושר. אפשר לקום כעת עמוד, אנחנו אפשר לקום. מה אמרת? אתה לא מבין? יאללה, תתחיל. תקום בחמש, בשלוש בבוקר, אז תבין למה אתה לקום בחמש. מחנכים את החייל מה להיות ממושמע. אתה בצבא, אתה עושה רצון המפקד, נכון או לא? אתה לא שואל שאלות. לא שלא צריך לשאול שאלות, אבל זה לא תנאי בקיום הפקודה. אתה לא יכול להגיד, אני עושה, אם אני אבין, אני אעשה את מה שאתה אומר. אם אני לא אבין, אני לא אעשה את מה שאתה אומר. אין דבר כזה. אותו דבר להבדיל אלף אלפי הבדלות עם ריבונו של עולם. הוא מצווה עלינו. לעשות מצוות. אתה עושה את מה שהוא מצווה. אתה מבין מה שהוא אומר. טוב, אתה לא מבין. לא נורא. נעשה. זה נשמע, אתה עושה את זה בכל תנאי, בכל מצב. עם ישראל עבר כאלה צרות בגלות, וואי 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 וואי. יהודים לא היה להם זמן לחשוב אפילו, ולהרגיש לא את עצמם ולא את המצוות ולא שום דבר. היינו סחופים, היינו מסכנים, היינו אומללים, אבל הגיע השבת, הייתה שבת, נקודה. הייתה שבת. כן הרגיש, לא הרגיש, לא... כל מה, אני עושה את רצון הבורא. בכל מצב אני עושה את רצון הבורא. בניגוד למי? לפילוסוף. פילוסוף אומר, אתה צריך לעשות, להשתמש באמצעים שונים בשביל להגיע לשכל הפועל. ותקף נראה שהוא אומר, ולא משנה כל כך מה הם האמצעים. אתה יכול להיות יהודי, אתה יכול להיות נוצרי, אתה יכול להיות בודיסטי, אתה יכול להיות זה. מה שמשרת את המטרה להגיע לשכל הפועל, תשתמש. האמצעי הוא נזיל. הוא לא יכול להיות ככה, יכול להיות אחר. אז זה אומר בהמשך. בבקשה. אז תעלה נביאתך מידות ההסתפקות והענווה והקנייה וכל מידה טובה. ואיתן הערצת הסיבה הראשונה שלפי הפילוסוף זה האמת. אתה מעריץ את האמת שתעריצנה לא למען תכוננך רצון ותסיר עליך מעליך קצפה, כעס, כמו שאנחנו מאמינים, אם אתה רוצה ואתה עושה את רצון השם, השם מאיר את נשמתך, או ההפך, חס ושלום, מסתר פנים. כי אם למען תוכל להידמות לשכל הפועל, לבחור תמיד באמת, לתת לכל דבר את תאוריו הרואים לו, ולראות כל דבר כמו שהוא באמת. אם כן, הוא מעריץ את האמת, הוא רוצה לחיות על פי האמת, הוא חי על פי האמת. האמת של מי? האמת שלו. כי כל אלה הם מתכונות השכל. וכאשר תגיע מחשבתך לאמונה הזאת, להכרה הזאת, שאתה כבר יש לך את האמת שלך בחיים, אל תחוש באיזה מין מיני עבודה אתה עובד לאלוה. איך להתפלל, איך לשבר, באיזה דיבור, באיזה לשון, באיזה מעשים. תרצה, בדל לך דעת. אתה יכול להמציא לך דעת. כמו שיש היום כתות למיניהם בעולם, גם בארץ, לצערי הרב, שאנשים שהם, יש להם טכניקות להביא את האנשים לטריפים, לחוויות, להזיות, יש כאלה כתות כאלה שהן מומחיות לדבר הזה. אתה עובר שם קורס, משלם 200 שקל לשיעור, ואתה עובר על זה חוויה לא רגילה. מה זה משנה איזה דת? העיקר אתה מגיע לשכל הפועל, האמת, תהיה מה שאתה רוצה. לשם העבודה והרצה והשיבוח למען התנהגותך, אתה במידות טובות, להנהגת ביתך ובני ארצך בהן, אם מקובל התעלה. או קר לך לדעת את אחת החוקות השכליות שהונחו על ידי הפילוסופים בחיבוריהם. שים אגמתך וכמנתך זיכוך נפשך. העיקר תהיה זך, עם שכל צלול וברור ואמיתי, הדרך להגיע למצב הזה היא לא משנה. תעשה מה שאתה רוצה, בעיקר זה העיקר המטרה. זה לא שהדבר, אחרי שיקחה את הידיעה הכתבית של הדברים הפיוטן, כיף לך, זוך הלב ככל אשר תוכל, ואז תגיע למבוקשך, שהוא להידבק ברוחני ההוא, הכוונה היא באמת שהשגת אותה, זאת אומרת בשכל הפועל, ואז ייתכן כי הרוחני ההוא, הוא אומר ייתכן, לא בדי, הרי הוא לא מאמין בנבואה. ולכן הוא אומר, ינבא אותך ויודיעך תעלומות על ידי חלומות אמיתיים וציורי דמיון נכונים. טוב, זה התשובה של הפילוסוף, שהוא אומר, תשמע, העיקר זה להיות אמיתי, כמו שכאן, אם נשאל כמה הם האנשים, מה הכי חשוב להיות בחיים? מה להיות? אמיתי, תגידו. נכון או לא? תהיה אמיתי עם מי? עם עצמך. תמצא את עצמך, תהיה אמיתי, תלך לדרך האמת, 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 האמת. נכון או לא? האמת צריכה להיות נר לרגלים. ומה אומר היהודי? נכון. אשר נתן לנו תורת, תורת האמת. מהו מקור האמת? האם מקור האמת הוא מאלוקים? תורה מן השמיים? או מקור האמת זה המאמץ האינטלקטואלי שלך, האמת שלך, שאנחנו יודעים היום שזה אמת יחסית בהחלט. גם אפילו במדעים המדויקים שאנחנו מכירים, כמו פיזיקה, מתמטיקה, דברים כאלה, איך אמר איינשטיין? מה הוא אמר? תורת היחסיות, הכל יחסי. עד איינשטיין חשבו ככה, באיינשטיין הפך את הקערה על פיה. פתאום אותה אמת פיזיקה, אני לא אומר אמת התנהגותית, ודאי וודאי. אני אומר, אבל אותה אמת שהיא הייתה נראית כאילו מוחלטת ואבסולוטית, מסתבר שבמד אחר פתאום רואים שהיא כבר עברה להקלח ויש כבר אמת גם ראשונה, אמת אחרת. על אחת כמה וכמה, האמת ההתנהגותית של האדם. אתה משתנה כל הזמן, האמת שלך היא יחסית, היא משתנה. יש מקום שאוכלים בני אדם, קוראים לזה קניבלים, תשאלו את הקניבלים, מה אתם אומרים? מה האמת? איך אוכלים? מה אוכלים? מה האמת? מה עושים שם אצל הקניבלים?
אוכלים אחד את השני.
אוכלים אחד את השני. לאו דווקא פיזית. זה חוקי הג'ונגל קיימים כאן. כל אחד אוכל את השני. וזאת היא האמת שלו. והוא חי לפי האמת הזאת. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר. ואחר בדיוק הפוך, כל אחד עם האמת שלו. האמת היחסית, המשתנה של האדם, לעומת זה האמת האלוקית, האבסולוטית, המוחלטת, שהיא שמלווה את עם ישראל ממעמד הר סיני, האמת שמקורה באמת האבסולוטית, האלוקית, היא מלווה אותו עד היום. זה שאני, אני לא יודע אם אתם מניחים תפילים, מישהו כאן מניח תפילים בבוקר? לא, לא מניח. אסף, אתה מניח. תדע לך שאתה עושה, אני, לי הבריק פעם, אמרתי, רעיון הזה פעם, מצאו במערות קומראן, או במדבר יהודה, באיזה מקום, מצאו איזה תפילין, לפני למעלה מ-2,000 שנה, תפילין במערות שם. ואני הייתי אז נער, בחור צעיר, אמרתי, וואי, 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 תראו איזה אמת גדולה. התפילין של אז והתפילין של היום, אנחנו עושים אותה, הרי במה אני יודע את האמת? בנצחיות שלה. אני שומר שבת, בדיוק כמו דוד המלך, כמו משה רבנו, כמו, לא רק הסבא שלי, אלא כמו כל הדורות. אני, כל דבר שאני עושה, אני נוגע באמת ענקית כזאת, לא איזה אמת של אינטרנט, שהיום כאן פתאום הכל משתנה, הכל נעלם כזה. אלא האמת שהיא באמת כמו חוק טבע, שהוא קיים לפני שגילו אותו ואחרי שגילו אותו, הוא קיים כל הזמן. אותו דבר האמת האלוקית. האמת האלוקית שהיא מדריכה אותנו איך לנהל חיים על פי האמת, היא אמת נצחית. אמת שהקיום שלה הוא מפליא איך זה יכול להיות שהעם הזה נאמן ומסור עד פרטי הפרטים לאמת הזאת, למרות שהוא עובר את כל השינויים שאפשריים, כולל גירוש מהארץ, כולל שואה, כולל הכל, והיהודי הזה אשר נתן לנו מה? תורת אמת. והתורת אמת הזאת נר לרגליו. זה ההבדל הגדול בין הפילוסוף, שהוא יש לו את האמת שלו, ובין התורה שלנו, שיש לה את האמת האלוקית שלה, הנצחית, שאנחנו יכולים להידבק, מי שרוצה מוזמן להידבק באמת הזאת. עד לכאן, יש שאלות עד לכאן. זה הנאום של הפילוסוף, כן, בבקשה.
זה כתוב בגמרא שמצוות צריכים כוונה, כן?
מצוות?
מצוות צריכות כוונה.
כן, נכון. אז מה?
אז
אבל גם אם לא התכוונת, יצאת ידי חובה. הכוונה זה תוספת. איך אומרים, שאתה אוכל, עושים לך טעמים, נכון? טעמי המצוות. אז מה העיקר, האוכל או הטעמים? מה אתה חושב? האוכל, הלחם למשל, יש לחם שאין לו טעם, אבל הוא מזין. יש אוכל עם טעם, והוא גם לפעמים לא מזין, נכון? אותו דבר המצוות.
יש אומרים שאם אתה עושה מצוות בלי כוונה, אז אתה...
גד, אני ביררתי, זה בסדר. זה בסדר. זה בסדר. זה כותב בנפש החיים, את השאלה שלך, שאתה שואל, האם לקיים מצווה, נניח, דוגמה, אדם מניח תפילין, או מתפלל, או עושה כל מיני דברים שבלי כוונה, אם הוא יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה. אני אומר זה בסדר. הכוונה היא זה מדרגה בקיום המצווה. אבל רק עם הכוונה, בלי המעשה, זה שום דבר. אז נכון, רצוי לכוון, קודם כל רצוי ללמוד. מצוות זה לא רק עניין של פקודות תעשה, אלא צריך להעמיק, ללמוד, לחקור, לברר. להידבק בכוונות ובכל הדברים האלה, זה נכון. אבל התנאי הראשון זה לעשות את הדברים. וזה הגדולה של עם ישראל. הגדולה של עם ישראל, שלמרות שחיו, ומדובר כאן לא על פרט, על עם שלם, שלמרות שלא היה לו אפילו רגע פנאי לכוון בעשיות האלה בגלל הצרות שהוא עבר, כמו כל אדם שיש לו צרות, אין לו זמן לחשוב על כוונות. אבל יהודים היו שומרי מסורת במצבים מאוד קשים בהיסטוריה, אני אומר, וזה היה המעלה שלהם, הגדולה שלהם. כמו שאומרים, יש ביטוי כזה שיש אדם שהוא מצווה ועושה ושאינו מצווה ועושה. לומדים את הדברים האלה, כיבוד אביהם, נניח יש עניין של כיבוד אביהם, יש אדם שהוא לא מצווה ועושה. והוא מכבד את ההורים שלו. לא בגלל שאלוקים מצווה עליו, הוא מכבד. אלא שזה כל כך טבעי לו לכבד את ההורים שהביאו אותו לעולם, ועשינו גם דברים טובים וכל הדברים. והוא עושה את זה לא בגלל שהוא מצווה, אלא בא לו לכבד את ההורים שלו. הוא מביא דוגמה מגוי דווקא באשקלון, הסיפור הידוע. ולעומת זה יש היהודי שהוא מצווה ועושה. הוא מכבד את ההורים לא בגלל שבא לו. לא בא לו לכבד את ההורים שלו. למה? לפעמים יש הורים קשים, שאיך אומרים, לא נעים איתם כל כך, לא סימפטי איתם. יש כאלה הורים, נכון? שלא נותנים לבן אדם לנשום, כל מה מהירים לו, כל מה כועסים עליו, כל... בום 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 כל היום. ככה מביאה הגמרא דוגמאות של, של הורים שהם מטרטרים את הילד, מעליבים אותו, הגמרא מסכת קידושין. מי גדול ממי? אותו בן שמכבד את ההורים שלו, לא בגלל שבא לו, אלא בגלל שאלוקים מצווה עליו, או אותו בן שהוא ממש מכבד את ההורים בגלל שבא לו, בגלל הכוונות שלו. מי יותר גדול ממי? גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. ואתה מכבד את ההורים בכל מצב, בכל תנאי, ובזה תיבחן בעצם. בזה תיבחן. או אותו דבר במשפחה. גדול האוהב את אשתו בגלל שהוא מצווה לאהוב את אשתו למרות שהיא עושה לו את המוות. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה? בשם איכות קודשה בריך ושכינתה אני אוהב אותך. מה? זה לא איזה פרץ רגשות כאלה והם. הוא הולך לפי רצון השם. זה מובן הדבר. אז צריך כוונה, ודאי. אבל זה לא התנאי. התנאי הוא לעשות את רצון הבורא. גם בלי כוונה אפשר לעשות את רצון הבורא. טוב, אז יש עוד שאלות? נסית לשאול משהו.
אבל אני פשוט... רצון הבורא מתחיל ממה שאתה תיארת, עד לדברים שצדיקי עולם כתבו, למשל, רבי יעקב אבו חצירא. דברים שמאוד קשה לעשות אותם.
אתה לא אבו חצירא, אני בדקתי. אחת הטעויות של הרבה אנשים שהם קוראים סיפורים על צדיקים ועל חסידים וכל זה, הם מדמים לעצמם שהם כאלה. אז אדם מדמה לעצמו שהוא אבו הרב אבו חצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, והוא מתנהג כמו אבו חצירא, הרב אבו חצירא, זכר צדיק וברכה, הוא מחכה אותו וכל הדברים האלה. אבל צריך לדעת על ההופעה של הקדושים האלה, האנשים הענקים האלה, הייתה להם איזה תשתית, איזה בסיס, הם לא פתאום צמחו ככה. אז אתה בונה לך מגדלים בלי יסודות, בלי שום דבר. ופתאום אתה בא לאשתך, מתחיל לקוס עליה. היא אומרת לה, אבו חצירא. אבו חצירא, פעם לא קרס על אשתו, מה קרה? פתאום, אתה פתאום מתגלה שאתה... זה מה שנקרא חקיינות. הגאון מווילנה אומר שאחד מהעבודות הזרות שיש, שאדם מחכה את השני. הוא לוקח דוגמה מאיזה צדיק, הוא מתנהג כמו הצדיק, אבל בתשתית שלו מידור, מעשיים. כל הזמן, הוא תורה, הוא לא למד תורה בכלל. לא יודע שום דבר, אבל הוא כבר אבו חצירא. זה דרך אגב קיים, יכול לקרות בחצרות של חסידים, שהאנשים מחכים את האדמו"רים, ואת זה שהאדמו"רים באמת הם בנו את עצמם והגיעו למדרגה, ואתה מחכה אותו במנהגים כאלה ואחרים, אבל אין לך שום תשתית, שום יסודות, אתה רק עושה הצגה כאן לפני מישהו. זה דבר צריך מאוד להיזהר ממנו. אז בוא תלמד על אבו חצירא, זה מאוד מעניין, מאוד מרגש, מאוד זה, אבל תהיה קודם כל בן אדם, אחר כך נראה אבו חצירא. יש עוד שאלה, אם לא, בוא נראה איך החבר עונה לו. הוא עונה לו באופן פשוט. אדוני, אני שאל איתך שאלה ולא נתתי לי תשובה בכלל. מה השאלה שלי? מה המעשה הרצוי לפני אלוקים? אתה מדבר על הכוונות. אתה רואה במעשה דבר משני לעומת המטרה של השכל הפועל. זה בכלל לא מתאים לחלומות שלי. רואה אני דבריך נכוחים, אבל אינם נאותים למה שאני מבקש. אני רוצה לדעת שאני כאן בבוקר מה לעשות, נקודה. אני רוצה לדעת האמת, מה אלוקים רוצה ממני. ואני לא יודע, למה הוא לא יודע, המלך הכוזרי? כי עדיין הוא לא למד במכון מאיר. זאת אומרת, הוא לא למד תורה, מאיפה הוא לא לדע? הוא לא יודע. ואתה לא נותן לי תשובה, אתה אומר, תעשה מה שאתה רוצה. אתה יכול להיות בודיסטי, אתה יכול להיות נוצרי, אתה יכול להיות יהודי, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. העיקר שתהיה אימה עם השכל הפועל, זה העיקר. אז לא נתת לי תשובה. שהרי יודע אני, כי נפשי זכה וכל רצוני להפיק רצון מאליו, אני יודע שאני בחור טוב, יש לי לב טוב, רצונות טובות, שאיפות, זה אני מכיר, אני יודע את זה, אני לא צריך לשכנע אותי. ובכל זאת, הלא הוגד לי כי מעשי אינו רצוי. אם כי כוונתי רצויה, אני יודע את זה. ואתה אומר לי, לא משנה מה תעשה. העיקר הכוונה, ואני בדיוק מחפש את המעשה הרצוי. יש אפוא בלא ספק מעשה הרצוי מצד עצמו, מהותו. שאתה עושה מעשה, ועצם המעשה הוא הרצוי לפני האלוקים. לא מה אתה חושב על המעשה הזה. לא מה שאתה מבין במעשה הזה הוא החשוב. אלא העובדה שאתה עושה את המעשה, זה נותן ערך למעשה, עצם המעשה הוא הכי. אבל לא הכוונות שלך והיחס שלך וכל הדברים האלה. לא מצד כוונת עושהו, אלא מצד עצם המעשה, זה חשוב. אדם מניח תפילין, עצם המעשה הוא החשוב. התכוונת? מה טוב? לא התכוונת? גם טוב. גם טוב? כן, גם טוב. ולא כמו שיש כאלה אומרים, אני לא מתכוון, אני לא אעשה. או לימוד תורה, יש כתוב, לאדם לומד תורה, אז כתוב צריך לומד תורה לשמה. אז לפעמים אדם תופס את עצמו ואומר, אני לא לומד תורה לשמה. למה אני לא לומד תורה לשמה? כי עם אלף סיבות. הוא לומד לתעודה, הוא לומד לרבנות, הוא לומד לפה, הוא לומד לבגרויות, כל מיני דברים, לומד תורה. אז מה הוא יגיד? אני לא מתכוון לשמה, אז אני לא אעשה, אני לא אלמד תורה, נכון? כי צריך ללמוד תורה למה? לשמה, התורה זה דבר אצילי כל כך, חשוב מה? באה התורה ואומרת, לא, עצם העובדה שאתה לומד תורה, אפילו בלא כוונה, שלא לשמה, לשם התורה בעצמה, לברור האמת, אלא סתם אתה לומד תורה, זה כבר מצווה. ואחר אנחנו מברכים ברכת התורה, אשר קיצה לצוותה וציוונו לעסוק בדברי תורה. לעסוק, מה זה לעסוק? להתעסק עם התורה. עצם העיסוק זה כבר מצווה. עצם מעשה הלימוד זה מצווה. ולא הכוונות או מה התכוונתי, לא התכוונתי, כל הדברים מסוים. זה מובן הדבר. זה מגיע למסקנה הזאת, המלך הכוזרי. הוא לא יודע מה המעשה, אבל הוא מבין שיש מעשה שהוא כשלעצמו הנרצה. כי אם לא כן, והוא לומד את זה מהמציאות הפוליטית שהייתה באותה תקופה, מה לנוצרים ולמוסלמים, אשר חלקו ביניהם את העולם ויושב, נלחמים זה בזה, אם כי כל אחד מהם עבד את האלוה מתוך כוונה זכה, ונהג נזירות ופרישות וצם והתפלל ויצא למערכה ומגמה, להרוג את חברו. למה הנוצרים והמוסלמים שעד היו השליטים בעולם ההוא, למה הם הורגים אחד את השני? תשאל את המוסלמי, אתה מאמין באלוהים? מה הוא יגיד לכם? מה הוא יגיד?
כן.
כן, איך הוא צועק במאזין, איך הוא צועק כל היום? אללה אכבר! תשאל את הנוצרי, אתה מאמין באלוהים? בוודאי הוא מאמין באלוהים. גם בשיתוף, אבל יש לו איזה אמונה באלוהים. אז למה אתם הורגים אחד לשני? על מה אתם הורגים אחד לשני? מה? לא, הם חלוקים על הדרך לעבוד את אלוהים, זה מה שהוא רוצה להגיד. המלך הכוזרי מבין, הם לא חלוקים על הכוונה או על האמונה במציאות האלוהים. זה מאמין במציאות אלוהים וזה מאמין במציאות אלוהים. אז למה אתם הורגים אחד את השני? למה? על עצם המעשה, אתה מוסלמי אומר, אתה רוצה לעבוד את האלוהים, תעשה את המעשה הזה. זה אומר, אתה רוצה לעבוד את האלוהים, תעשה את המעשה השונה. כן, בוא נראה מי ינצח במעשה. אז הנה עובדה שהדתות האלה רואות בעצם המעשה, למרות שזה לא נכון, אבל בראייה שלו הוא אומר, עצם המעשה הוא קובע, לא הכוונות ולא האמונות ולא מה שמסביב. זה מובן. זהו המסקנה שלו. ויצא למערכה במגמה להרוג את חברו, באמינו כי יש בזה צדקות גדולה והתקרבות אל האלוה. ובלחמם זה בזה מאמין כל אחד מהם, כי במותו יזכה לגן עדן. זה מזכיר לנו את מה? את השהידים. אנחנו התרבותים, הערביים, כל זה אומרים, לא משוגע, להתפוצץ, להרוג את עצמו, תראו מה הוא. הנה עובדה. לא רק לפני 1,000 שנה, כשרבי יהודה הלוי כתב את הדברים האלה, גם היום יש כאלה שמוכנים למות, לא על להגיד שיש אלוהים, אז זה לא בעיה. הבעיה על הדרך, מהי הדרך שהמין האנושי צריך לנהוג בה? מוכן בשביל זה למות, השהידים האלה, כן.
איזה הוכחה זה שבן אדם עושה בנפש לו על משהו מסוים? יש אנשים שהם פשוט לא, כאילו, זה
האמונה
שלהם, אבל
הם
לא צודקים.
לא, מה?
הם לא צודקים, אנחנו לא אומרים שהשהידים צודקים בגלל שהם מתפוצצים ברחובות. איזה... אז על מה מוכיח
מוזרי
בזה ש...
לא, רק הוא מחפש מעשה שעצם המעשה, לא הכוונות ולא למה אני עושה וכל הדברים האלה. עצם המעשה, זה מה שאלוקים רוצה. אז הוא לא מכיר את היהודים, אני אכיר, הוא יגיע גם אליו. אבל כרגע הוא אומר, אני רואה שתי דתות, שניהם מאמינים באותו אלוהים לכאורה. אבל כל המריבות ביניהם, המלחמות ושפיכות דמים ביניהם, זה על עצם המעשה. איך עובדים את אל מה האלוקים רוצה ממני? המוסלמים אומרים מה שהם אומרים, והנוצרים אומרים מה שהם אומרים, ועל זה הם שוחטים אחד את השני, הורגים אחד את השני. על מה האלוהים רוצה ממני? כי יש לו רצון ויש לו מעשים, ועל זה הם נלחמים. אז הוא מגיע למסקנה, הוא כבר הגיע מקודם, אבל כאן הוא אומר, זה מחזק את דעתו, שיש מעשה כשלעצמו, מעצמותו, זה מה שהאלוהים רוצה, לא מה שאני מתכוון. לא מה שאני מתכוון, או לא מתכוון כל זה, עצם המעשה הוא הנרצה.
מצד שני, אם אולי הוא מגיע למסקנה הזאת מראש, שיש עצם מעשה, אז אולי הוא אומר שהם סתם אנשים מטורפים שמתפוצצים
בחורה. אני אומר לך מה שהוא אומר, אני לא אומר מה שהוא לא אומר. הוא רואה מלחמות עולם בין השתי דתות האלה, על מה, הוא שאל את עצמו, על מה הם מלחמים? היום, ניקח היום. היום יש מלחמת עולם, צריך לדעת. למרות שמנסים, איך אומרים, לטשטש את זה. בין העולם המערבי ובין העולם המוסלמי. זה מלחמת עולם. שהיא מתחת לפני השטח, לפעמים מתגלה מעל פני השטח. מה אומרים המוסלמים? מה אומרים המוסלמים? מה? אתם לא שמעתם אף פעם על בין לנדן? לא, לא יצא לכם לשמוע עליו. הוא המנהיג של המוסלמים, היום, שהם היום צוברים תנופה אדירה, למרות שהוא נרדף, הוא נכבה, והוא לא רואים אותו ולא כל זה, אבל השקפת עולמו היא צוברת תאוצה עולמית. זה לא יאומן דבר כזה. ממש עולמי. הרעיון הזה, שצריכים לעשות מה שהאלוהים של מוחמד, הוא קובע מה האמת, וזה מה שצריך לעשות, ומי שלא עושה מה זה מה, מה צריך לעשות איתו? לשחוט אותו! להרוג אותו! פעם שם זה בדיחות, היום זה לא בדיחות. היום מייצרים פצצות אתן למטרה הזאת. היום אנחנו חיים בעולם של מלחמה. ממש. ובאים בוש והעולם המערבי ואומרים, לא, מה פתאום? מה, האמת של מוחמד, של המוסלמים, האסלאם, הם יכתיבו לנו מה? עם הרלה ועם הזהו וכל הדברים האלה? מה פתאום? האמת שלנו היא... איזה אמת? הליברליות, החופשיות, העולם המערבי כמו שהוא מתנהג. החירות, החופש, כל הדברים האלה. עכשיו, אני שואל אתכם, מי צודק כאן במלחמה הזו?
היהודים.
היהודים זה ודאי, אבל על פניהם אתה עומד בזירה, אתה רואה כאן שתי קבוצות מלחמות. מי צודק? האם הוליווד צודקת או טהרן צודקת? מי צודק? אני שואל אתכם. זה לא דבר פשוט.
כל אחד בצד שלו.
כי כל אחד. טהרן אומרת, הצניעות, ההליכה בדרך של אסלאם, זהו, זהו הצדק. ובא לי ואומר, לא, הפריצות, החופשיות, איך אמר אותו הרשע מאיתרן, אמר בארצות הברית, הוא לא טיפש. הוא יודע מה להגיד, הוא אומר, אצלנו את ההומואים הורגים ברחוב, תולים אותם ברחוב. תקע להם סכין בלב. כי זה השיא הליברליות, שיא החופשיות, תעשה מה שבא לך. אתה יכול, אתה... וואיה. פתאום הוא אומר להם, הוא נגע בדיוק בנקודה ההפוכה בדיוק. הוא אומר, אנחנו נכתיב לאדם איך להתנהג בחיי המשפחה, בחיי בינו ובינה, אנחנו, אנחנו, אנחנו. מי זה אנחנו? חמד. הקוראן, הוא יכתיב. מה אומרים האמריקאים או המערבים, מה אומרים? מה פתאום? נעשה מה שבא לנו. אף אחד לא יכתיב לנו. זה מלחמת עולם, זה לא... לא סתם הדבר הזה. ותשאלו את ה... נעשה פעם משאל גלובלי של כמה יש 6 מיליארד אנשים בעולם. מי בעד זה ומי בעד זה? מה אתם, מי ינצח היום?
חמד.
אתה אמרת. היהודים, היהודים. כי היהודים אומרים, נכון זה להתנהג בצניעות, זה אלוקים מכתיב עלינו את צניעות. הרי גם אומות העולם יש להם עריות, כתוב בחז"ל, שגם אומות העולם מצווים על עריות. דהיינו, חיי משפחה נורמליים ודברים כאלה. זה נכון, מצד התורה זה ככה. אבל היהדות אומרת, אבל לאדם יש בחירה חופשית. אנחנו לא יכולים לחיות בעולם שבו יש אלימות, כמו שאנחנו רואים את זה בעולם המוסלמי, ששם מי שמתנגד הורגים אותו. אין שם, החרב של האסלאם היא השולט.
דין מוחמד בסלף.
בסלף, כן. אנחנו, יש בחירה חופשית לאדם, אבל יש גם סדר נכון לחיי האדם, לפי הסדר הזה. אבל נעזוב את הדבר. בכל זאת, אומר כאן המלך הכוזרי, רבותיי, אתה הפילוסוף, כל הכבוד לדרשה שלך, על השכל הפועל, על זה, על זה. אני מחפש מעשה שמצד עצמו צריך לעשות אותו, לא מצד מה שאני כן מתכוון או לא מתכוון. שהוא רצוי בעיני האלוקים מצד עצמו, זה מה שאני מבקש. והוא לא נותן לו תשובה לשאלה. ואז הוא הולך לחפש את עצמו ואת דרכו אצל הנוצרים, אצל המוסלמים, אצל היהודים. בסוף הוא מוצא את ה... מענה לשאלה, מהו המעשה הרצוי מצד עצמו. אבל לפני זה, הפילוסוף חייב להגיד לו כמה מילים טובות, הוא דוחה אותו על הסף, הוא אומר, לא נתת לי תשובה לשאלה. אומר לה הפילוסוף, שהוא מציין את העובדה שהמוסלמים והנוצרים הורגים אחד את השני, ויצא למערכה מגמה להרוג את חברו, באמינו כי יש בזה צדקות גדולה והתקרבות אל האלוה. ובהלחמה זה בזה מאמין כל אחד מהם כי במותו יזכה לגן עדן. ולא הצדקת שניהם גם יחד נמנעת אצל השכל, למרות שכל אחד אומר אני מאמין באלוהים, וכל אחד הורג את השני בגלל שהוא אומר הדרך שלי, הדרך הנכונה. אומר לו הפילוסוף, לפי דתי הפילוסופים אין לא לזה ולא לזה הרשות להמית את זולתו. הוא פציפיסט מה שנקרא. יש בה פציפיזם. דיינו, אדם, מה זה פציפיסט? מה זה פציפיסט? אתה אמרת, מה זה פציפיסט? מה? אני לא נלחם בשום מקרה, בשום נסיבה. אין מלחמה בעולם. אני נגד מלחמות, נקודה. רגע, באים להרוג אותך? אני נגד מלחמות. אני פציפיסט. יש כאלה טיפוסים. שמצפונם לא נותן להם, ולמה מצפונם לא נותן להם? בגלל שזה לא הגיוני. זה לא, מה הפילוסוף אומר? תלך לפי השכל. זה הגיוני להרוג אחד את השני בגלל שזה אומר ככה וזה אומר ככה? זה הגיוני הדבר הזה? אני שואל אתכם. אז אני פציפיסט. אני נגד מלחמות. אבל מה לעשות שהפציפיסט הזה חי בג'ונגל? הוא יכול לצעוק באמצע הג'ונגל, אני נגד מלחמות. זה יעזור לו משהו. להבדיל אמנם, אבל גם היום אנחנו חיים במדינת ישראל וחלק מהעם, אולי רוב העם, לא אוהב מלחמות. מישהו כאן אוהב מלחמות? מישהו כאן היה במלחמה פעם? לא הייתי במלחמות. אני הייתי במלחמות. אני לא אוהב מלחמות. לא אוהב להרוג, ובוודאי לא רק שיהרגו אותנו. מלחמת ששת הימים, אני זוכר. מלחמה זה הפך משלום. מלחמה זה, דבר לא הגיוני בכלל. ובכלל אין בזה היגיון. אתה בא להחיות אנשים, להוליד אנשים, לבנות, הכל הפוך בדיוק. להרוג ולהרוס. זה הגיוני? מה אתם אומרים? זה הגיוני או לא? מי בעד השלום? אני בעד השלום. מי בעד השלום? עוד אחד יש כאן. אל תפחדו!
בתפילה.
אתה גם בעד המושלום.
מי בעד השבת שלום?
מה? אתה בעד שבת שלום. למה? כי כל מי שהצביע כרגע אמר בעד שלום, כי יש לו שכל. מה? אני צריך מלחמה? איפה? מי שלא למלחמה? מי כאן רוצה מלחמה? אף אחד לא רוצה מלחמה. מישהו מכאן רוצה מלחמה? אף אחד לא רוצה מלחמה. זה הפציפיסט, זה הפילוסוף. הוא אומר, אין היגיון במלחמה. לא, בסדר, אם אין היגיון במלחמה, ניסע לקנדה. מה אתם אומרים? ובקנדה יש מלחמות? מתי הייתה המלחמה האחרונה בקנדה? קשה לנו לתאר בכלל דבר כזה, שאתה חי במדינה ואין שם מלחמות. הכל שם זה כאילו, אין שם מלחמות. לא נלחמים.
אנחנו היינו צריכים
לקנדה,
לא?
אנחנו
היינו צריכים...
לקנדה בסוף, לקנדה. קנדה התבלבל, אמר קנן. אז גם אנחנו רואים, הדעה הזאת, באמת, אם אתה מסתכל עליו בחתך של החברה הישראלית, אלה שבאמת, אותם אנשים שלא מוכנים להילחם על ארץ ישראל, אני לא אומר כולם. אבל יש חלק שהסיבות שהן הגיוניות. הם אומרים, די למלחמות, לא צריך יותר מלחמות, זה לא הגיוני, כמה זמן נשפוך דם, כמה זה, חבל על הזמן. אז או שהוא לוקח את עצמו ועוקר מהארץ לארץ אחרת, ושם אין לו מלחמות. או שהוא נלחם כאן נגד המלחמות, דיינו נגד היישוב ארץ ישראל, נגד הביטחון במדינת ישראל, כל מיני דברים, כפי שמתבטא, קוראים לזה היום אנרכיסטים, קוראים לזה, או משהו, קבוצות קיצוניות, שהם בכל, לא, לא משנה מה, אנחנו נגד מלחמה. נגד מלחמה, נגד הדברים האלה. למה? כי הם למדו ממי? מהפילוסוף. את הפרינציפ. לפי דתי הפילוסופים, אין לא לזה ולא לזה הרשות להמית את זולתו. שהרי שניהם מכוונים בעבודתם אל השכל. דהיינו, גם המוסלמים וגם הנוצרים הם מכוונים לשכל לפי שיטתם, וחבל שיהרגו אחד את השני. אבל מה לעשות שאנחנו לא הולכים לפי דתי הפילוסוף? אנחנו חיים במציאות שלנו. אומר הכוזרי, דרך אגב, אני אומר, בעניין הזה של השפיכות דמים והמלחמות, הדבר הזה מלווה את המין האנושי, מי, אפשר לומר, מי האדם הראשון. מי האדם הראשון? הילדים של האדם הראשון, קין ואבל, הראשונים. אנחנו צריכים לזכור שקין ואבל, הרצח הראשון בשפיכות דמים הראשונה, הייתה בהיסטוריה, התחילה לא מהיום, אלא התחילה איך אומרים, כמעט מתחילת יצירתו של האדם. אנחנו רואים שיש מלחמות ויש מאבקים, ויש שפיכות דמים וכל הדברים, וזה ממשיך והולך עד היום, כל ה...
אני אמר לישמעאל,
ועל חרבך תחיה. כן, זה ברכת יצחק לישמעאל, הוא אומר לו, על חרבך תחיה. עד היום הוא חי על חרבך. חי על חרבו. השאלה, איך אתה מתנהג בתוך עולם כזה של אלימות, של רצח, של הורגים אחד לשני? השאלה, איך אתה מתנהג בעולם כזה? וצריך ללמוד איך להתנהג בעולם כזה. מאיפה לומדים איך להתנהג כזה? אז כתוב, הלכות מלכים, ומלחמותיהן, ככה הרמב״ם אומר. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במציאות של מלחמה, לא מהיום ולא מאתמול, אלא מציאות של מלחמה של אלפי שנים אנחנו נלחמים. אבל על מה אנחנו נלחמים? זה הדבר הקובע בסופו של דבר. הרי מה נותן לאדם כוח להילחם מה נותן לו את העוז להילחם? על מה, מה, מה המלחמות של עם ישראל מאז ועד היום, כולל היום? על מה אנחנו נלחמים? אז אני אגיד לכם, יש שני סוגי חיילים בצבא. יש חייל עם ראש קטן ויש חייל עם ראש גדול. מה ההבדל בין חייל עם ראש קטן לראש גדול? חייל עם ראש קטן, אתה שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מתאמן? הוא אומר, אני לא יודע. על מה אתה נלחם? הוא אומר, אני לא יודע. לא, באמת לא יודע. אני, איך אומרים, חייל קטן. מה שאומרים לי, אני עושה. אני לא שאל הרבה שאלות. זה סוג אחד של חיילים. אבל יש חיילים שהם נלחמים, והם יודעים על מה הם נלחמים. אתה שואל אותו, על מה אתה נלחם? מה אתה אומר על מה נלחם? על קיומה של מדינת ישראל. זאת אומרת, הוא הולך מהכלל אל הפרט. יש אדם שהוא חי את הפרטיות שלו. ראש קטן, לא מעניין אותו. כלל ישראל, מדינת ישראל, עם ישראל, הדברים האלה לא בראש שלו בכלל. מה שחשוב לו, זה הפרטיות שלו וכו'. אדם הזה, החייל הזה, שהוא יש לו ראש קטן, מבחינת תפיסת עולמו והשקפת עולמו, גם זאת זה סגנון המלחמה שלו. הפרטיות שלו, זה מה שמעניין אותו. וראש גדול, שהוא יודע על מה נלחמים. אני אשאל אתכם שאלה, אתם רובכם כאן הייתם בצבא, במילואים, במלחמות כאלה. על מה אנחנו נלחמים היום כאן במדינת ישראל? מי יודע? תרים את היד. על מה?
על קיומו של מדינה שלך.
על מה?
קיומו של מדינה שלך.
על קיום המדינה, יפה מאוד, שתי נקודות. מה אותו? אבל אני אשאל שאלה.
פרשת השבוע,
כן?
כן.
אתה נלחם על הארץ הזאת. רגע, אולי היא לא שלנו. עכשיו יש הרי מדברים על חלוקת הארץ, נכון? למה לך להילחם? על ענתות, כן? איפה אתה גר? למה לך להילחם? אחרי יתנו את זה לערבים. חס ושלום. יכול להיות. למה לך להילחם? אתה יודע שזה כזה, לא כולם יודעים שזה כתוב בתורה, ולא כולם מקבלים שמה שכתוב בתורה צריך להילחם על זה. נכון או לא? זה באמת. הדור שלנו צריך להבין, המלחמות שלנו נלחמים היום בארץ ישראל, קודם כל אתה צודק. אנחנו נלחמים על קיומנו, הפיזי, הממשי, על עצמאות מדינית כאן בארץ ישראל. זו הסיבה הפורמלית שעומדת מעבר לכל הצבא הגדול והמדינה הזאת להתקיים, שאלת הקיום. אבל אני רוצה להגיד, יש שאלה נוספת שהיא שאלה מעבר לשאלת הקיום. השאלה היא לא רק השאלה הקיומית שלנו. כי אם אתה מדבר שכל העניין שלך הוא רק להתקיים, אתה יכול להתקיים בדירה של 4 חדרים, 3 חדרים, או 2 חדרים, נכון? איזה דירה אתם מעדיפים?
4.
אבל זה עולה הרבה כסף. אתה משלם, צריך, מה אנחנו אומרים? למכור חלק מהחדרים. אין לך כסף להחזיק את 4 חדרים. מה אתה עושה? מזכיר את היתר אולי. או מוכר את היתר, נכון או לא? זאת אומרת, אתה נלחם על הקיום. אבל זאת סיבה חיצונית. אם אתה אומר שאתה רק על הקיום, זה בדיוק המסע הפוליטי שכרגע המדיני שמתקיים עם אומות העולם וערבים וכולם ביחד, כולם כמו החיות טורפות, אומרים בוא 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 ניקח להם מה שישר. כן, זה המציאות שאנחנו רואים כרגע. למה? כי הם הגיעו למסקנה שהמנהיגות אומרת כל זה נדלן. זה מקח, איך אומרים, זה קלף מיקוח. ארץ ישראל זה קלף מיקוח. אז בוא, אני, למה שאני אלחם על זה? לא רק, היינו עדים לפני שנתיים, נתנו את זה מתנת חינם. אמרו, קחו! נכון או לא? אז המלחמה היום, באמת אתה צודק. המלחמה היום היא על הקיום, ועל הקיום אפשר להתגמש. ככה או אחרת. אבל האמת היא, מעבר לשאלה הקיומית, יש השאלה שקוראים לה השאלה היהודית. יהודית בעין. מהו הייעוד של אותה מדינה שאתה נלחם עליה. בשביל מה קמה מדינת ישראל? השאלה הזאת היא שאלה מאוד חשובה. זאת אומרת, אם אתה אומר אני נלחם רק על הקיום, אתה יכול להיות, להתגמש. אבל אם אתה מברר לעצמך מהי המטרה של הקיום הזה, לדוגמה, אם זה דירת 4 חדרים ויש לך 12 ילדים, אתה מתכנן 12 ילדים. אתה תיתן בקלות את ה... יש עוד 6 מיליון יהודים, איפה? אני לא מדבר ברמה הדתית. סתם, אנחנו נציגי העם היהודי. אז מה אנחנו נעשה? לאן נכניס את כל 6 מיליון שמחכים בפתח, תכין להגיע לכאן מוקדם מאוחר? אנחנו מאמינים שהם יגיעו לכאן. איפה תכניס אותם? על תל אביב, על ראשון לציון, על הבתים שם, איפה נכניס אותם? אז מישהו אומר בנגב, תראו, בנגב יש בדואי, אין מקום כבר כמעט בנגב. איפה, בגליל, איפה תכניס אותם? איפה נכניס את השישה? מי יודע איפה נכניס אותם? מה אכפת לי איפה נכניס אותם? שלום מה? עכשיו! אנחנו מייצגים את כל העם היהודי, לא באים כאן, רק מבחינה סתמית. אנחנו נלחמים לא רק על הקיום שלנו, קיום של העם היהודי כולו, שאנחנו מאמינים בקיבוץ גלויות, שכולם יודעים. אבל זה גם דבר משני. יגיעו יעשו מגרדי שחקים, יכולים בכל בית 10,000 איש, כמו בניו יורק, אני יודע, יש בתים ענקים. נפתור את הבעיה. אבל יש דבר עוד יותר מזה. מהו הייעוד של מדינת ישראל? בשביל מה אלוקים ברא את העם היהודי ונתן לה את ארץ ישראל? מי יודע? מה הייעוד של העם היהודי?
הרב אפרים קישון.
מה?
הרב השלום.
כן.
זו הארץ הצרה ביותר בעולם, ארץ הצרה.
ארץ?
הארץ הצרה ביותר בעולם, ארץ הצרות.
לא, חס ושלום, זה ארץ מלא טובות. הוא יכול להגיד זה כבדיחה. אומרים ארץ צבי, שהאור כמו צבי, שהולך ומתרחב. אבל מה הוא באמת, בשביל מה חי העם היהודי? מהי מטרת העם היהודי? ומהי מטרת העם היהודי בארץ ישראל? מי יודע? יש כאן איזה יהודי אחד לרפואה? כן, אסף, מה המטרה? מה?
ברכות לך כל
משפחות האדמה. יפה מאוד, איפה למדת את זה?
בשיעור הקודם.
העם היהודי הוא קוסמופוליטי, הוא עולמי. הייעוד של אברהם אבינו, זה נאמר לאברהם אבינו, כן? להביא את אור השם, את האמת האלוקית, לקרוא בשם השם כל עולם, לכל העולם כולו. זה הייעוד של העם היהודי. עכשיו, הייעוד הזה אפשרי רק בארץ ישראל במלואו, כמו שאברהם אמרו לו, לך לך אל הארץ אשר אראך. אבל באיזה ארץ ישראל? התורה גם קבעה באיזה ארץ ישראל. היא לא אמרה סתם, היא הבטיחה לאותו אברהם אבינו, היא הבטיחה את גבולות ההבטחה. היא הבטיחה את זה מהים ועד המדבר, מהנילוס ועד הפרת. אני בדקתי את זה בתנך, ולא המצאתי את זה. לא, באמת זה כתוב שם. זה המינימום. המינימום אומר, מכאן תצא אור לעולם. היום בוש מדבר על מלחמת בני חושך ובני אור. על ציר הרשע, מה שנקרא. אבל הוא צריך גם להבין שציר הרשע, המלחמה על ציר הרשע מתחילה מארץ ישראל. לא מניו יורק ולא מוושינגטון. כי באמת, עם ישראל אורו של עולם, ירושלים אורו של עולם. וכל המלחמה על ארץ ישראל היא לא מלחמה על נפט ועל כלכלה ועל כל הדברים האלה, אלא מי באמת ישפיע על המין האנושי? האם המוסר של התנך, האם האמת של התנך, או האמת האלוקית, היא תאיר והיא תיתן טוב לעולם, או האסלאם של בין לאדן? זה האמת. על זה נלחמים. זה שהם צבועים ואומרים, ניתן כאן ארץ וזה, והכל יתיישר והכל יסתדר, זה הכל שקר גלוי, לא נסתם. זה שקר גלוי הדבר. יש כאן מלחמה רוחנית. העם היהודי בא לציון, להעיר מציון, כי מציון תצא תורה על דבר השם ירושלים. זה האמת. זה שאנחנו לא מודעים לאמת הזאת, ולא מכירים אותה, כולל הגנרלים, הרמטכ"ל והגנרלים וכל האנשים הטובים האלה שמוסרים את חייהם למען מדינת ישראל. זה מתחילה להיות, בדור שלנו מתחילה להיות בעיה.
אבל איך זה מתיישב, זה שאומר ריבונו של העולם, תמך בחר השם כי אתה מעט מכל העם.
מעט, אבל כתוב, ועשך לגוי גדול, אז צריך להבין, יש פונקציה שהיא פונקציה איכותית, לא כמותית. כמו לב, שהוא עבר קטן, אבל הוא משפיע על כל הגוף. ככה עם ישראל הוא קטן כמותית, אבל עם השפעה עולמית. מה רצית לשאול? זה גם בעיה, אבל...
מי
ינחה
את הדרך? מי כאילו יראה לעולם את האור? אז בעצם מה הפתרון לכל הסכסוך שלנו עם הפלסטינים או עם כל המוסלמים?
אתה שואל אותי?
כן, מה הפתרון?
אתה שואל אותי? שאלת אותי? מה הפתרון? בשיעור הבא אתן לך את הפתרון. בוא נאמר באופן בגדול, הפתרון הוא ניצחונו של עם ישראל. אנחנו נמצאים לא בעולם מזרח תיכון, איך זה נקרא? אנחנו נמצאים בעולם של אכזריות מאוד, ג'ונגל גדול, ובג'ונגל נלחמים, נאבקים. הפתרון האמיצי בשלב הזה לחזק את מדינת ישראל, את הצבא שלה, את הכלכלה, ואת האחדות של עם ישראל. זה דבר מאוד חשוב. ולנצח את אויבינו שהם, איך אומרים, לא מפסיקים לרגע לשאוף להשמיד את מדינת ישראל. לרגע לא מפסיקים. גם כשהם מדברים לך שלום, הם חושבים אחרת. אז הדרך היחידה לעמוד בג'ונגל הזה, זה באמת להתחזק. אמרתי, רוחנית, פיזית, צבאית, כל הדברים האלה. אם פעם תקבל מינוי של ראש הממשלה, אני ממנה אותך ברגע זה, תכתוב, מטרת מדינת ישראל לעת כזאת, להיות חזקה מאוד, על מנת להדוף כל התקפה מצד אלה שרוצים לחסל אותה, פשוט. זה המטרה. אבל לא רק צבא וכלכלה, אלא גם חברה. זה מאוד חשוב. שיהיה דבק שידביק את החברה הזאת. ואיך עושים את זה? העץ מתחבר בשורשים. העם מתחבר בשורשים שלו. שורשים, דהיינו, במסורת היהודית. זה הדבק של העם היהודי לדורי דורות. בעזרת השם זה יהיה.